טוב.
בוקר טוב. אחי, אוהבת להיות היפה על הבוקר.
תראים,
מביאה
אותי לפה בשעות לא שעות.
אני כאילו לא שתית קפה היום. שעות לא שעות.
והקפה השלישי שלי, אגב.
באמת, 11-12 בבוקר.
נהרה מהרבה יותר מוקדם.
תראה. שלום לכולם.
הלו.
היי, אנחנו מתעסקות בעיקר. אני אבי.
אני פולי.
שלום לך.
כן. אנחנו מדברות על כל מיני נושאים בעולם הגדול.
כן.
ומנסות להשכיל גם אותנו וגם אתכם.
כן.
מנסות לשמור את זה כליל, שיחת סלון, בלגנים כאלה.
כן, לדבר על נושאים תרבותיים, חברתיים וכיפים. סיימנו את הטרילוגיה המאוד קונספירטיבית שלנו.
כן.
שהייתה קצת כבדה ועשתה קצת כאב ראש בסוף, עם כל הכבוד למאמינים האדוקים בתיאוריות.
כן, סליחה אם פגענו, העלבנו, אבל...
אל תתבעו אותנו.
אל תתבעו אותנו, הכל לכאורה, הכל לכאורה.
וזהו, ועכשיו תור פולי לספר לנו סתם פרק רנדומלי על נושא חדש.
שהוא מאוד חשוב.
בבקשה.
תודה. ספיד. אבל לפני זה אני אתחיל בסיפור.
כמובן, איך אפשר שלא.
זאת אומרת, סיפורים זה חשוב, ואת לא תגידי לי.
חס וחלילה.
הסיפור שלי מתחיל ב-1910.
אוקיי.
עם הגברת מרי ג'ייקובס.
אוקיי.
שאחר כך הפכה לקרוסבי. היא הייתה בחורה ב-19 בניו יורק. והיא הייתה מהחברה הגדולה.
אוקיי.
והיא קנתה סמלת ערב. כדי ללכת איתה לאיזה נשף. אבל, באותו הזמן... לא היה שום דבר שיכלה ללבוש מתחת לסמלת ערב הזאת שלא יבלוט וייצא מכל הכיוונים.
אוקיי.
ואז היא אמרה, הו לא, יראו את כל ההלבשה התחתונה שלי.
הולה.
וכאילו אסור.
אסור.
מה זאת אומרת? אני אשת אליט.
את תאורה וחסודה.
נכון. ואז היא המציאה איזה אביזר שהיא הכריחה את התופרת שלה, כי היא לא תתפור בעצמה. בואי, היא אשת אליט.
נכון. היא לא פשוטת עם.
בדיוק, היא לא תתפור לעצמה.
כן.
לא שאנחנו עושות את זה.
לא.
בלי ללכלך על מרי.
לא.
והיא תפרה לה איזה אילתור, שהוא בעצם היה החזייה הראשונה.
1910.
שהוא בעצם היה הגרסה הכביכול ראשונה לחזייה.
מה?
כן.
מה?
עד הסוף שום החוכים.
דיים, אוקיי.
כן, אז זה היה האיתור הראשון של החזייה, ומלא אנשים כאילו התלהבו מזה, ומלא חברים וזה, ואמרו, טוב, בואו כאילו ננסה להפיץ את הדבר הזה, ועדיין לא כל כך תפס. הם בסוף מכרו את העסק הזה של
החזיות,
של כביכול חזיות הראשונות. כן,
אוקיי.
וזה מוביל אותי בעצם לנושא של חזיות.
אוקיי.
אבל לפני... שנגיע לנושא של החזיות, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה של ההתחלה.
שזה?
מכוחים.
אוקיי.
שזה בעצם החזייה הראשונה.
אוקיי.
אוקיי, סתם תמתם. מכוחים. אנחנו הולכים לעשות, אני אישית, זה נושא שאני מאוד פשנט לגביו.
כן, רואים.
אנחנו נלך לעשות כמה דיבנקים על מכוחים.
אוקיי, הפרחות.
הפרחות, כן, כי למכוחים יצא שם מאוד רע, בעיקר בתקופה הוויקטוריאנית. ואנחנו פה כדי לתקן את העוולות שנעשו על ידי המדיה הפופולרית.
כן, כי...
וכל מיני שחקניות הוליווד סתומות. באמת, לא, כאילו אני לא יכולה לשמוע את זה, אני לא יכולה לנשור במכוח... סתומה.
אוקיי.
אוקיי. התיעוד הראשון למכוח הוא מ-1600 לפנהס.
אוקיי.
כן. בפסל חמר שנמצא בקרטים.
אוקיי.
כן. זה התיעוד הראשון למכוח. שבגדול היה, לא יודעים ממה הוא היה עשוי, כי זה על פסל, וזה פשוט נותן את הצורת גוף, את הסילואט,
כן.
של המכוך. יש גם תיעודים למכוכים אצל כל מיני שבטים צ'רקסים.
אוקיי.
כן.
צ'רקסים דווקא.
כן, כן, אצל שבטים צ'רקסים, שהמכוכים מולבשים אותם בעצם כדי להפוך את הנשים ליפות יותר.
אוקיי.
בדומה, לנעליים לרגלי הלוטוס, עם פחות נזק גופני. נשים היו לובשות את המכוחים מגילאים מאוד צעירים, והיו ממש שמים עליהם באזור ה-50 קשירות במינימום.
אוקיי.
המטרה של הכמות הגדולה הזאת של הקשירות, שכשאנשים התחתנו, הגבר צריך להביע ולהראות סבלנות לפני שהוא שוכב איתה, והוא צריך לפרק.
לאט
לאט, לאט, לאט את כל ה-50 קשירות האלה, כדי להראות שהוא סבלני, והוא לא בהמה ורוצה לשאר לשכב איתה. שבעצם זה הדבר הזה.
לא חושב רק על דבר אחד.
כן. אבל אז זה לא היה הלבשה תחתונה, כאילו פשוט לבשו את זה כחלק מהבגדים, זה לא חלק מהלבשה תחתונה. המכוחים בתור הלבשה התחתונה התחילו באיטליה.
אוקיי.
באזור 1500 ככה, על ידי קטרין דה מדיצ'י.
מכירה אותה.
כן. אז מי שלא יודע, משפחת מדיצ'י היו בין הבנקאים הראשונים. משפחה סופר סופר עשירה, עם שורשים יהודים.
כן, היא הייתה אמא של מלך צרפת.
נכון. אז היא התחילה את הדבר הזה, והיא הביאה את זה בעצם, דרכה הזה הגיעה לצרפת. רואה, את מקדימה את זמנך, תראו את המשכילה הזאת. דרך שם זה הגיע לצרפת. עכשיו, המכוחים הראשונים ש... בעצם בימי הביניים לא היה לך מכוחים. היה לך כל מיני אילתורים לדברים שהחזיקו את החזה, אבל לא היה איזה משהו קונקרטי.
נכון, כי את אישה ולמי אכפת אם לא נוח לך.
בדיוק. לא היה איזה משהו שהוא מכוחי.
כן.
אז ב-1500 באמת, קטרין מדיצ'י מתחילה את כל האופנה הזאת של המכוחים בתור הלבשה התחתונה, כדי ליצור את הסילואט הזה שאנחנו מכירים שאת עומדת ישר, הכל מחוץ, הכל זה, הכל במקום, הציצי שלך מקפץ החוצה, זה מוחץ הכל.
איך זה? 90, 60, 90?
לא, לא, לא. זה בהמשך. אנחנו נגיע לזה גם.
סליחה, פצתי.
אז המכוחים הראשונים בעצם של קטרין דה מדיצ'י, הם נגמרו בדיוק באזור המותן, יצרו לך בעצם צורה של קונוס, אני מדגימה עם הידיים, אבל אנחנו נשים גם תמונות של מכוחים מתקופות שונות. יצרו צורה של קונוס, והיה לך גם רצועות על הכתפיים.
אוקיי.
כדי שהם יחזיקו. ובעצם המטרה של המכוחים האלה, היו להחזיק את החצאיות הגדולות, שיהיה לך תמיכה. את המכוחים אף פעם לא לבשו על, על האור, תמיד היה איזה חולצה, או משהו כזה מכותנה, או לינן, סוג של כותנה. שהיו לובשים, ומעליה היו לובשים את המכוך, מעל המכוך היו לובשים את הסמלה עצמה, על המכוך היו לובשים, ואז כאילו בתור החצאית היו לובשים כמה פטיקוט, שזה החצאיות, כדי לתת את הנפח.
כמה כאילו שכבות
כאלה. שכבות של חצאיות, כן.
אוקיי.
וכל זה היה מאוד כבד, היית צריכה שמשהו יחזיק את זה. אז המכוך לא רק שהוא החזיק אותך,
הוא תמך
במקום, הוא תמך בכל החצאיות האלה כדי שאת תרגישי פחות את המשקל.
וואו.
של הדבר הזה. בעצם זה היה משהו שהיה הכרחי לנשות החברה הגבוהה.
או שפשוט לא תצליחי לזוז.
כן, כי כאילו זה היה מאוד כבד.
כן.
אז אם במידה ואתם רואים בסרטים שלובשים מכוך על, פשוט על האור, לא, נשים לא היו סתימות. הם לא לבשו את זה. היה שם עצמות, העצמות היו מכינים אותם, זה היה נקרא whale bone, עצמות לוויתן, אבל זה לא היה עשו מעצמות לוויתן, אלא מהשיער שיש ללוויתנים, שהם היו מסננים.
אוקיי.
לוויתנים הרי יש להם, לחלק מהלוויתנים, שהם לא אוכלי בשר, יש להם כמו שיער, או סוג של ציפורן שזה נורשה כזה בתוך הפה, וזה מסנן את הפלנקטון ואת המים.
אוקיי.
שהם אוכלים. אז היו הורגים לוויתנים.
למה לא?
מוציאים מהם את השיער הזה, מקשים אותו, וזה מה שהם היו עושים בתור עצמות במכוך.
כאילו התקופה לפני הפלסטיק בגדול.
כן, פלסטיק. אחר כך זה הפך גם, כשהם התקדמו, זה אחר כך הפך גם למתכות, נוצות של אבזים, סוגים של בדים שהם מקשו אותם. היה מלא מלא פתרונות לדבר הזה, אבל זה התחיל
מלוויתנים. מגניב. כאילו לא מגניב, אבל כאילו.
כן. ונתנו את הצורה הקונוסית הזאת. אם את מסתכלת על ציורים משנים, נגיד על ציורים של מרי אנטואנט, אז כל המכוחים הם באמת בצורה ממש קונוס. שזה יותר רחב באזור הצלעות, נהיה יותר צר, ונגמר בדיוק באזור של המותן. לא יורד יותר נמוך מאזור של המותן, מהאזור של המותן מתחילה ישר החצאית הגדולה. אף אחת לא הייתה קושרת את זה למוות.
כדי לנסות לעשות לך כאילו רפרנס לויילוט צ'אצ'קי, מלכת דרג אמריקאית.
בדיוק. אף אחד לא היה עושה מה שנקרא טייט לייסינג. זה משהו שהתחיל הרבה יותר מאוחר, בתקופה הוויקטוריאנית בעיקר. אז פשוט היו קושרים את זה ככה, שתוכלי לנשום, תוכלי לאכול, תוכלי לזוז.
וזה פשוט תומך בך.
וזה פשוט תומך בך ובחצאיות הענקיות האלה.
כן.
ונותן את הצורה הזאת שאז נחשבה מאוד מאוד אופנתית. במאה ה-16 וה-17, זה כבר נהיה סטנדרט. בהתחלה זה רק היה קטע כאילו של האצולה וזה, ואחר כך זה כבר נהיה סטנדרט שכולם כאילו התחילו ללבוש מכוחים. זה היה נחשב, אם את לא לובשת מכוח, היית נחשבת פרוצה.
אוקיי.
חייבת ללבוש מכוח.
זה מצחיק, כי היום דווקא מסתכלים על זה ההפך, שמי שמסתובב עם מכוח זה נחשב כזה חושפני וכזה
פרוצתי. כן, כי עכשיו הם סתומות ולומשות מכוחים על גוף.
כן, על הגוף ושופחות את כל הציצי החוצה.
כן. אז אז זה היה נחשב שאת רוצה, את לא לובשת מכוך, וגם נשים, אני לא מדברת איתך על נשים בכפרים, כן? נשים שחיו בערים, גם אם היית במעמד מאוד נמוך בעיר, הן היו תופרות לעצמן גרסאות משלהן של מכוכים, כי זה החלק מהסטנדרט החברתי. ואת יכולה לראות את זה עכשיו גם, יש לך כאילו איזה סטנדרט שאת צריכה ללכת כאילו בחזייה, כדי שיהיה לך איזה סילואט ספציפי.
כן.
אז נשים גם עכשיו, ולא כולן יקנו את ויקטוריה סיקרטס וחזיות ב-700 שקל, יש לה חזיות ב-50-30 שקל.
כן.
כי זה הסטנדרט. אז אותו דבר היה אז. את לא, אין לך מכוך שהוא בתפירה אישית, מאיזה תופרת ועם איתורים וזה. לא. נשים בכפרים היו תופרות לעצמן איזה משהו מאולתר. היה להם תרנגולת, היו לוקחים את הנוצות, או איזה אבז, ושמים את זה שם. כן, ותופרים לעצמם כאילו את המכוך. בהמשך, היה מאוד פופולרי, את המכוכים גם כאילו השתנו עם הזמן, בהתאם לאופנות, האופנות זזו הרבה יותר לאט,
כן.
לפני המהפכה התעשייתית.
כי היה הרבה יותר קשה לעשות כן. בגדים.
בדיוק, וגם אופנות מאוד השתנו ממקום למקום. אז נגיד באנגליה, בעיקר בתקופה של אליזבת הראשונה, היה באופנה שמעל המכוך, היו שמים עוד משהו כזה מקדימה, שהיה עושה צורה של וי באזור המפסעה. את יכולה לראות את זה בציורים
נכון,
שלה.
נכון,
אז שיש את הצורה של הוי באזור המפסעה, והיו שמים את זה מעל המכוך בתור עוד שכבה, שזה גם כאילו משפיח עוד יותר את הבטן.
כן.
אז זה היה מאוד באופנה באנגליה ובצרפת. אבל אם את תסתכלי על בגדים שהם, נגיד, מאזור בווריה, זה יכול להיות מכוכים שונים לחלוטין.
כן.
באותה גרמניה באזור אחר, נגיד באזור ברלין, זה יהיה משהו שונה לחלוטין.
כן.
תסתכלי על רוסיה, יהיו לך מכוכים אחרים. כל האופנות של המכוכים התאחדו בסופו של דבר רק בתחילת המאה ה-19, כן, 1800, עם המהפכה התעשייתית, ואז האופנה נהייתה יותר גלובלית, כשנהייתה הגלובליזציה. אבל לפני זה, משהו שהיה יכול להיות סופר פופולרי באוסטריה, את מגילה איתו לצרפת, אנשים היו מסתכלים וכזה, מה את לעזאזל לובשת?
מה את לובשת, גברת?
כן. בתחילת המאה ה-18, התחילו מה שנקרא החזיית פוש-אפ הראשונה.
אוקיי.
אז התחילו באמת המכוכים שמרימים לך, אני מדגימה על עצמי כל הזמן,
כן.
שמרימים לך את הציצי, שבעצם הוא גולש מעל, וזה היה מאוד 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 באופנה. זה היה בתחילת המאה ה-19, ושהמותן תהיה קצת יותר... קצת יותר, במצחת המאה ה-18, סליחה. ושהמותן תהיה קצת יותר צרה, אבל... הם לא היו עושים את זה עם לעצר את המכוך. הם היו עושים את זה בעזרת פדינג. כל מי שראתה אי פעם דרג רייס או רופול, הם שמות פדינג. כלומר, להגדיל להם את הציצי, להגדיל את התחת, קריות וזה.
כן, פשוט מוסיפים עוד אקסטרה כדי לבוט אותך בלי לחנוק אותך.
וזה מה שנתן בעצם את האשליה שאנחנו מסתכלים עליה עכשיו, שהמותן שלהם סופר סופר צרה, היא לא. זה פדינג.
כן.
מתחת לכל הסמלה, יש לך שכבות שנותנות את הסילואט הזה.
איך לא היה להם חם? זאת השאלה שלי. איך לא היה להם חם?
מה זאת אומרת?
כל השכבות והקריות
כי
האלה.
כי הם לא לבשו פלסטיק. כל הבגדים שלך עכשיו הם פוליאסטר. מה זה נכון. פוליאסטר? פלסטיק.
היו להם בגדים נשמים.
הם היו, תקשיבי. אנחנו אוהבים לצחוק על זה שהאנססטרס שלנו, הקדמונים, היו סתומים.
כן.
אבל הם היו הרבה הרבה יותר חכמים איתנו. עכשיו תחשבי על זה, באירופה לא חם.
תכלס.
רוב השנה לא חם. אין חימום בבתים. כל ההורמונות האלה היו קרים.
כן.
הם ידעו להשתמש בבדים בצורה נכונה, ככה שבחורף יהיה להם נעים, בקיץ יהיה להם קריר.
כן.
הם ידעו להשתמש בבדים נושמים, הם ידעו איזה בד עושה מה. בגלל זה גם נגיד כל הבגדים שלהם עלו ממש יקר.
כן.
והם לא קנו בגדים כל הזמן. האופנה השתנתה, הם היו לוקחים בגד קיים,
ומשפצרים אותו.
אז נגיד, עכשיו באופנה חצאיות גדולות. עוד 50 שנה, באופנה חצאיות שהן פחות, כאילו, גדולות. אז הם היו מאלתרים. חצאית ארוכה באופנה, עוד 10 שנים חצאית יותר קצרה. בוא נקצר את החצאית הקיימת.
כן.
לא היה לך את מה שנקרא האופנה המהירה שיש לנו עכשיו, שמאוד זול לייצר בדים מפלסטיק.
כן.
לא נושמים, חם לך בקיץ, את רוצה למות, לא מחממים בחורף. ואת בא לך
למות. ואת עדיין רוצה למות.
ואת לבושה כמו בצל.
כן.
אז זה בדיוק כאילו ככה. בסוף המאה ה-18, בתחילת המאה ה-19, התחילו לעשות מכוכים שהם ממש ממש בהתאמה אישית. ושהם מאוד מותאמים לגוף שלך. היו הולכים לתופרת, עושים מדידות, לפי ממש המבנה חזה שלך, המבנה מותן, אגן, הכל, 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 אלף כל כדי שתוכלי כאילו באמת לנשום, אז לאף אחד לא הייתה בעיה לנשום.
כן.
אף אחד לא קשה את זה למוות, אם את רואה בסרטים שמראינו שהן מושכות את זה, בשודדי הקריבים יש את הסצנה המפורסמת שהיא מתעלפת מהמחוך, שמביאים לה מחוך מחול, והיא פשוט ישר לובשת אותו.
כן.
אז לא. אם ניקח את הסצנה הזאת של שודדי הקריבים.
כן.
היא הייתה מקבלת את המחוך הזה, דבר ראשון שהייתה הולכת זה לתופרת.
שתטפל בו.
שתטפל בו ותתאים אותו לגוף שלה.
כן.
כדי שהיא תוכל להתמודד איתו.
כן, אבל זו סצנה מאוד לא נוחה לשים באמצע סרט. רגע, אני הולכת לתופרת שלי, שתבדוק כן. לי אותו. חכו איזה שעתיים בזמן שמתקנת לי ואז נמשיך.
אז בדיוק. בכל מקרה, היא הייתה דבר ראשון, עושה את כל השינויים הנדרשים כדי שהמחוך הזה יהיה לה נוח. והיא תוכל ללבוש אותו. אז כל מחוך שהן היו לובשות מסוף המאה ה-18 עד המאה ה-19, וגם לפני זה, הרי לפני זה כל הבגדים היו בתפירה אישית. הכל.
כן, custom made.
בדיוק. כנ"ל מחוכים. אז אם את תלכי עכשיו לתופרת, בימינו אנו, ותבקשי ממנה לעשות לך מחוך בתפירה אישית, שישב בדיוק עלייך, שאת תצטרכי כאילו לקשור אותו בקטנה מאחורה, רק כדי שהוא ייתן לך את העמידה ואת הצורה, את תצליחי לנשום. מה לא תצליחי לעשות? להתכופף לקשור סוכן.
כן.
זהו.
לא נוח.
או נגיד, לשכב ככה על הספה, או כמו...
צעיר אותי כמו אחת הבנות הצרפתיות שלך.
בדיוק. את לא תוכלי לעשות את זה, לשבת מרוחה על הכיסא בעבודה. לא תוכלי לעשות. תמיד תצטרכי לשמור על הגב ישר. אבל, נשים שכן היו צריכות, נגיד, לעבוד ולהתכופף, נגיד מנקות בבתים של עשירים ודברים כאלה, אז המחוכים שלהם לא היו כאלה קשים. והיו בנויים ככה שתוכלי לעשות את כל הפעולות האלה. כי נשים מעולות ששמים את המחוך בבוקר, מורידים אותו בערב.
כן.
והכל היה בסדר, הם הצליחו לנשום.
והם שרדו איכשהו.
הם לא היו מתעלפות.
וזה לא שהם היו עשויים מחומר שונה ממה שאנחנו עושים בו היום.
אותו דבר.
אותם אנשים.
הם לא היו יותר יציבות, הם לא היו יותר שום דבר.
הם היו יותר פנסיות ופחות מסתובבות בקפקפים.
נכון.
אבל...
בדיוק.
מעבר לזה.
עכשיו, יש לך מה שנקרא חדרי אילפון.
אוקיי.
זה היה מאוד במאה ה-19.
אוקיי.
במסיבות היו חדרי אילפון, כי נשים היו נוגעות להתעלף. למה?
למה?
כי התזונה הייתה חרה.
אה, טוב, כן. תוכלי, תהיה בסדר. תוכלי את הפחי אדמה.
התזונה לא הייתה פשוט טובה. בכל מקום היה להם מלא דברים אחרים שאכלו להרוג אותם.
כן.
למשל, את השמלות הירוקות הם היו צובעים בארסן, כי זה נותן צבע ירוק.
כן.
כל הצעצועים של הילדים שלהם היו עשויים מ...
מגופרית.
לא גופרית, איך קראו לזה?
עופרת.
עופרת. עופרת?
עופרת, לא יודעת. תלמי ירוק.
לד.
לד.
כאילו עופרת, מה שיש לך נגיד במתחום, שהוא ממש רעיל?
נראה לי שזה עופרת.
יכול להיות שזה עופרת. שמשם מגיע כל הקטע של המד-הטר. אנשים מושמים את זה על הראש.
קובן המטורף.
כספית, כספית.
כספית.
היו משתמשים בכספית על הכל בערך, וזה סופר רעיל. אז היה מלא דברים אחרים שגרו לגרום להם להתעלף. למשל.
כן. יש מספיק סיבות, לא חסר סיבות להתעלף.
בדיוק.
ירידת סוכר, לא אכלתי שוקולד היום.
עכשיו, יש מחוכים שההגן, המותן שלהם הייתה יותר גבוהה, המחוכים שלהם יותר נמוכה. אמצע תחילת, 1830, אמצע תחילת המאה ה-19.
אמצע תחילת?
אמצע תחילת, 1830. המאה ה-19, האגן של המחוכים, המותן, ירדו מה שנקרא למקומן הטבעי, לאמצע. וכמובן התחילה המהפכה התעשייתית. והאופנה התחילה להשתנות בתדירות של כל 10 שנים, אם לא פחות. כלומר, אם את תסתכלי על בגדים בתחילת המאה ה-19, ובגדים בסוף המאה ה-19, יום ולילה. תסתכלי על בגדים מ-1810, ותסתכלי על בגדים מ-1830, בגדים שונים לחלוטין. וזה משתנה בקצב כאילו היסטריה. אנשים לא הספיקו לשנות את השמלות שלהם, כבר יש אופנה חדשה.
וואו.
וזה, את יכולה להסתכל על זה גם עכשיו, במאה ה-20.
כן.
תסתכלי על שנות ה-60, תסתכלי על שנות ה-80.
בטח.
יום ולילה.
כן.
אז אותו דבר, זה הפעם הראשונה שבהם האופנה התחילה לזוז ממש מהר, ובהתאם לזה גם המחוכים.
כן.
ופה אנחנו מגיעים בעצם לכל ה-tight lacing, בעצם הקשירה
המוגזמת.
אז כמובן שהם השתמשו במלא פדינג.
כן.
כי בסופו של דבר את צריכה לשרוד בימי היום-יום. והם די גינו את ה-tight lacing, לא אהבו את זה. זה לא היה רק מי שנקרא אנשים שהן מאוד מאוד מפורסמות, או פשיניסטיות היסטריות היו עושות את זה. רוב הנשים היו צריכות להתנייד ולעשות דברים בחיי היום יום שלהם.
כן, קורה. את יודעת, את עובדת במפעל לפעמים וכאלה, יש לך דברים לעשות.
ובמאה ה-19 היה לך גם קטע שלא היה מה שנקרא אופנה. זה היה סטנדרט חברתי להתלבש בצורה ספציפית. אם את לא מתלבשת לפי הסטנדרט הזה, מסתכלים עלייך כאילו...
מוזר.
מאוד 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 מוזר. והיו יכולים לא להביא לך עבודה אפילו ברמה כזאת. נגיד, את מישהי שיש לה בית עשיר, את מנהלת משק בית, ויש לך את הפועלות שלך.
כן.
כל המייטס והדברים האלה. ואת מצפה מהן להתלבש בצורה ספציפית.
נכון.
ככה שאם מישהי, חברה שלך, מגיעה אלייך הביתה, ואומרת, רגע, למה המייט שלך לא לובשת מחוך?
כן.
זה מוריד ממך.
מהערך.
מהערך שלך. אז המייטס האלה רצו גם להיות...
מתוקתקות.
מתוקתקות, כי אחרת לא הייתה להם עבודה. היו מפטרים אותם.
כן.
כי את לא עומדת בסטנדרט.
כן.
את חייבת, הן היו חייבות בערים להסתובב עם מחוכים ודברים כאלה, כי אחרת פשוט לא הייתה להם עבודה.
כן.
והם עבדו, והם ריקו את הבית, והם דאגו לילדים, ועשו את כל זה במחוך.
כן. תראי, אבל את יכולה להגיד את זה כאילו, מה שאמרת על המייטס נגיד, זה נכון גם היום, אבל במקום אחר, במובן אחר. כאילו נגיד היום את תלכי לרעיון עבודה, אז את לא תבואי בג'ינס ושורט. את תבואי במכנס כן. נורמלי, או במשהו שנראה זה, חולצה מקופטרת בדרך כלל. כאילו, תבואי, תנסי לראות כמו בן אדם.
מתוקתקת.
כן, לא עכשיו תבואי כאילו, הרגע חזרתי מהים, קבלי אותי לעבודה. זה לא...
בדיוק.
כן.
לא הרבה השתנה.
לא.
אז זה היה בדיוק אותו דבר עם המחוך, בעיקר ב...
סטנדרט חברתי. מה לעזאזל הולך פה? אני חושבת שזה השכנים שלי, שהם קודחים במשהו לעזאזל.
אז יש גדיחות.
יש גדיחות, אנחנו מצטערות
אנחנו
מראש.
אנחנו ממש ממש מצטערות.
אנחנו ננסה להוריד את זה כמה שאפשר.
כן, ייי.
ייי. זה מיניום כזה.
כן. במאה ה-19, במיוחד, היה מאוד חשוב, בעיקר באנגליה, ששם המחוכים היו הכי פופולריים, שאת תיראי ותהי מוכלת מהחברה. משהו שמקטורם מאוד הנחילה, את חייבת כאילו... יש סטנדרט שבו את צריכה לראות שאת מסתובבת בעיר.
כן.
וזה מה שאתה עשי, ככה את תסתובבי וככה את תראי.
כן, את לא יכולה להסתובב עכשיו כמו איזה בום, שאת צריכה לראות כמו בן אדם, את צריכה להיות ראויה, איך תמצאי חתן.
בדיוק, ולא להסתובב כמו איזה הומלס.
כן.
ואז כמובן, בשנות ה-40 וה-50, שהקשירות הסופר אדוקות האלה נהיו פופולריות,
כן.
כמובן שאנשים היו חייבים לצאת נגד זה. אז היו את האנשים שאמרו שזה התעללות באישה, למרות שהיה מעט מאוד נשים שעשו את זה, אחוז מאוד מאוד קטן, שוב, כי נשים היו צריכות לעשות דברים במהלך היום שלהם.
כן, וזה לא הכי נוח.
ואת לא יכולה לעשות את זה לא. כשאת חנוכה.
לא.
אז היו מעט מאוד נשים שעשו את זה. וגברים גם התחילו לצאת נגד זה, שנשים עושות את זה כדי לפתות ולשקר לגברים. אז... איך הם התחילו לעשות את כל הדבר הזה, כדי שאנשים יפסיקו? שזה מוחץ לך את האיברים, שאת יכולה למות, שזה מונע ממך כאילו...
לנשום.
את לא תוכלי ללדת כמו שצריך.
ברור.
זה דופק לך את עמוד השדרה, זה דופק לך את הצלעות. נוצר גם מיתוס שנשים היו מוציאות צלעות.
איך?
כדי שתהיה להם אופציה. לקשור את עצמן בצורה יותר דקה. עכשיו בואי נדבר על הרפואה בתקופה הוויקטוריאנית.
כן, זה בדיוק הזמן להוציא צלעות.
ברור שנשים ילכו לסכן את עצמן בלעשות צלעות.
אצל איזה רופא אלילים.
בתקופה שעדיין לא היה חומר הרדמה נורמלי.
כן, זה לגמרי לגיטימי.
כי זה בדיוק מה שהן היו עושות.
כן.
חלק מהדיבנקינג שאני עושה פה.
כן.
אבל בתקופה הזאת, מה שבאמת הצורה של השעון חול נהייתה מאוד פופולרית, אז גם המחוכים לא נגמרו כבר רק במותן, אלא נגמרו באגן. והם היו בנויים, כמובן נשים תמונה, והם היו בנויים בצורה של שעון חול מלכתחילה. היו, עם המפעלים שהתחילו להופיע, היה אפשר לעשות מחוכים במס פרודקשן, בהפצה המונית. והם היו כבר ממש עושים את המחוכים בצורה של, של שעון חול. אז נשים היו קונות המחוכים מהחנויות, לוקחות אותם לתופרת, סליחה, בונות אותם ככה שהם יהיו בצורת גוף שלהם, ולובשות אותם ככה. וזה מה שהיה. אז בואו ניכנס לפרופורציות.
כן.
עכשיו, עוד דבר שחשוב במחוך. מחוך הוא כמו נעל. את צריכה ללבוש אותה כמה פעמים שהגוף שלך יתרגל אליו.
כן.
כי יש שם עצמות ויש שם זה. את לא יכולה ללבוש מכוח על הפעם הראשונה ולצפות שיהיה לך נוח.
כן.
או ללבוש מכוח על הפעם הראשונה ולהגיד, וואלה, אני נחנקת ולא יכולה לנשום, איך נשים מסתובבו בזה, אני התעלפתי כמה פעמים על הסט צילומים עם המכוח הזה, לא יכולתי לנשום, הלב שלי נעצר, או, אני מתה, אני מתה. לא.
גבר די.
כן, כאילו שאני קוראת על כל השחקניות האלה, נגיד אמה ווטסון, בצילומים של גם נשים קטנות וגם היפה והחיה, אמרה שהמכוחים היו עינוי בשבילה, והיא לא יכלה להסתובב בהם, והיא לא יכלה לנשום.
אוקיי.
Okay. יכולות להיות לזה שתי סיבות עיקריות. אחד, המכוח לא היה תפור לגוף שלה.
כן, כנראה.
קשרת אותו חזק מדי. שלוש סיבות בעצם. כן. קשרת אותו חזק מדי, לא בהתאם לגוף שלך.
כן.
ולא לבשת אותו כמה פעמים לפני זה.
בשביל להתרגל אליו.
בשביל להתרגל אליו. כן. זה כמו שאת קונה נעל עקב חדשה, או כל נעל חדשה, נכון. הולכת איתה פעם אחת, 5-6 שעות, ואז כן. מתלוננת, או, הנעל הזאת לא נוחה, אני לא יכולה ללכת איתה יותר, בוא נזרוק אותה לפח.
כן, מופתעת שאת חזרת הביתה עם שלפוחיות ברגליים.
כל הנעליים הם חרה, כי הנעל הספציפית הזאת, כן. שלא השתמשתי בה נכון.
כן, שלא נעלתי אותה מספיק כן. כדי שתתרכך.
שכאילו מכוחים הם היו כדי להוריד נשים, ולא. לא, אלף כל, לא הייתה אלטרנטיבה אחרת.
אלף.
דבר שני זה סטטוס חברתי. ודבר שלישי, החצאיות שהם לבשו, היו חייבות להחזיק על משהו.
כן. כי את פשוט לא יכולה לשים את כל המשקל הזה רק על האגן שלך.
בדיוק, והיה כאילו מלא פדינג. מלא פדינג כדי לתת את הצורה הזאת. בסוף המאה ה-19 הייתה הצורה, כמובן שנשים תמונות, שכל הבאס שלך מקדימה היה נפוח, ומאחורה היה גם נפוח.
נכון.
הם לא היו בנויים אחרת. לא לכל אנשים במאה ה-19, הציצי ענק ועגול, ותחת גדול מאחורה.
כן. זה הכל ריפודים.
הכל ריפודים. הכל מתחת ריפודים.
כן.
בשנות ה-50 וה-40, את הרי מסתכל, היה את השמלות של דיור, שהן גם היו פה מאוד צמודות, ואז החצאית הייתה נכון. מאוד גדולה.
נכון, פלאפית.
זה מכוחים.
ברור.
זה לא אנשים פשוט לבשו ככה, זה היה נקרא גרדל, זה בעצם היה מכוך מאוד ארוך, הוא לא היה מחזיק את החזה, אמנם הוא היה רק מתחת לקו החזה, והוא היה נמשך עד תחילת הירך. הוא היה פשוט ממש ממש ארוך, זה היה נקרא גרדל, אני לא מצאתי לזה מקבילה בעברית לצערי, אבל זה כמו ספנדקס כזה.
אוקיי.
מכתב.
מכתב.
מכתבים. זה היה מכתבים, והם נתנו את הצורה הזאת. זה מכוך לכל דבר. את מסתכלת על שמלות הוליוודיות כן. שהן הולכות איתן המון פעמים, כל העצמות האלה שיש להן, זה מכוך. אתם לובשות את זה גם עכשיו, שמלות קלה, במלא שמלות קלה, יש מכוך, בשמלת קלה שלי היה את העצמות האלה.
נכון.
אז כאילו, אי אפשר לנשום במכוך, אני כזאת מסכנה, אני לא יכולה לנשום במכוך. לא, לא.
כן, את לא משתמשת בזה נכון.
בדיוק.
די.
באמריקה למשל,
כן.
כל אנשים שהיו נגד עבדות והיו מאוד פעילות חברתית ודברים כאלה, אז הם גם מאוד מאוד מחו נגד מכוחים. והם היה כזה, כמו שהיה שריפת חזיות,
כן.
אז הם אמרו שבואו לא נשתמש במכוחים וזה
כן.
לא תפס. לא? אנשים עדיין נשתמשו במכוחים כי לא הייתה אלטרנטיבה אחרת. את צריכה להחזיק הכל במקום. את צריכה להחזיק את הציצי שלך במקום, ואת עדיין הולכת בחצאיות עצומות.
זה ממש ממש מצחיק אותי אבל, כשאני חושבת על זה, כאילו רק בשביל הפן החברתי-מגדרי, בסדר? אם הבעיה הזאת, הייתה בעיה של גברים.
גברים גם משהו מכוחים, כדי לראות רזים יותר.
בסדר, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת לך לעניין של הנוחות, סבבה? בחורה עם חזה גדול, שהיא לא יכולה להסתובב איתו ככה. צריכה משהו שיעזור לתפוס אותו, כי זה כבד.
כן.
כאילו אין לה פתרונות חוץ ממכוחים. היא לא יכולה ללכת free willy, כן?
נכון.
אז כאילו אם זאת הייתה בעיה של גברים, נגיד שכאילו אתה צריך איזה חזייה לביצים שלך, אני לא יודעת. נכון שהם היו פותרים את זה הרבה יותר מהר ממה שפתרו את זה בשביל נשים?
ברור.
כאילו למי אכפת? פשוט תסתובבי ותסתמי את הפה כזה.
כן, בגדול זה ככה.
כן.
אנחנו עדיין רואים את זה עכשיו.
כן.
בכל מקרה, הכל התחיל להשתנות. אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובמהלך מלחמת העולם הראשונה, כשנשים היו צריכות להשתתף במאמץ המלחמתי.
נכון.
איך נשים השתתפו במאמץ המלחמתי? הם היו צריכים מתכת. מה שמים במכוחים?
מתכת.
אז הפסיקו לייצר מכוחים, לא הפסיקו, פשוט הורידו את הרמה שבה היו מייצרים מכוחים, כי הוא שמים שם מתכת בפנים.
וצריך אותה,
וצריך אותה לדברים אחרים.
יש מלחמה?
כן. אז התחילו לעשות מכוחים שאלף כל נשים יוכלו לזוז בהם הרבה יותר. אז הם היו עם בדים יותר נוקשים, עצמות של עצמות, הבסיס של הנוצה של ציפורים, כמו שאמרנו, ולא השתמשו במתכות במכוחים בכלל. ואז, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מגיעים לשנות ה-20. ששם יצאו לגמרי מכל הדבר הזה של המכוחים, אבל הם לא נעלמו לחלוטין. הצורה הפופולרית בשנות ה-20 הייתה חזה סופר שטוח, גוף מרובה, מאוד צורה כאילו של ילד.
אוקיי.
שחזרה אחר כך בשנות ה-60.
אוקיי.
אז המכוח החדש, המטרה שלו הייתה להשטיח את הציצי. אז הם היו לפשוט מכוחים שסופר סופר משטיחים את הציצי, כמו חזיות ספורט כזה. כן. כדי שבסמלות הגדולות האלה שלהם, סמלות המפורסמות של שנות ה-20, תראי סופר שטוחה. אם יש לך חזה די, נדפקת, שום דבר לא יעזור.
בעיה שלך.
אבל כן, זה מה שהיה מאוד מאוד באופנה אז.
נהדר. נולדתי במאה הלא נכונה.
כן. וגם כל הקטע של הפרסום התחיל להתפתח הרבה הרבה יותר. אז הם היו מפרסמים סוגים שונים של מכוחים, לצרכים שונים, היה מכוחים שהיו מיועדים לנשים עובדות, מכוחים לסמלות ערב, מכוחים לפה, מכוחים לשם, כמו שיש לחזיית פושאפ, חזיית ספורט, חזיית אנא ערף.
כן.
חזייה עם ברזלים, חזייה בלי ברזלים, עם תפרים, בלי תפרים, אותו דבר היה לך עם מכוח, כן? כי הבינו שיש פה אופציה לעשות מלא כסף, במיוחד אחרי המהפכה התעשייתית.
כן.
עם זה שהתחילו לעשות את כל הגרדלס האלה, מכוחים כמעט לגמרי כאילו יצאו מהאופנה, אף אחד כבר לא השתמש במכוחים, וכמובן כשהתחילו להגיע היסטוריונים ולחקור את הפרסום שהיה פעם, והוא התחיל להגיע למדיה החברתית, נוצרה בעצם הסטיגמה שכולם מתעלפות ממכוחים. מכוחים חונקים אותך, כל הציורים של מכוחים שמוחצים את האיברים שלך לראש שלך.
כן.
מכוחים כן מוחצים קצת את האיברים.
כן, אבל לא...
ברגע שאת מורידה אותו, זה חוזר למקום. ברור. לדוגמה, תכניסי את הבטן שלך פנימה, האיברים נמחצים פנימה.
כן.
תשחררי את הבטן, האיברים חוזרים למקום.
ברור.
הדבר היחיד שמכוחים באמת יכלו לעשות לך נזק לנצח, זה שאת לא משתמשת בשרי גב שלך, כדי להחזיק את עצמך.
אז הם לא חזקים.
זה תומך. אז הם לא חזקים. אז כשאת לגמרי נגמלת ממכוחים, את צריכה לעשות את זה בהדרגה. ובעיקר רואים את זה אנשים עם סקוליוזיס, עקמת, הם שמים מכוחים מיוחדים כדי להחזיק את הגב שלהם. והם צריכים להוריד אותם לשעתיים, שלוש ביום, נטו בשביל הסיבה הזאת. וכשהם מפסיקים ללכת אחרי שהגב שלהם מתיישר, אז הם יורדים מהמכוחים האלה בהדרגה כדי לחזק את השרי גב, והם עושים פיזיותרפיה אחר כך.
כן.
לדוגמה, נזקים שכן מכוחים עושים.
כן, אבל זה נטו בגלל שפשוט הגוף לא רגיל להחזיק את כל זה לבד.
כן. לקראת שנות ה-30, החזיות מתחילות להיות, אנחנו מגיעים לחזיות סוף סוף.
חזיות!
מגיעים לחזיות, שזה הנושא העיקרי שלנו, של הפרק.
אה, וואלה?
כן.
הרגשתי.
בשנות ה-30 אנחנו מגיעים לחזיות.
כן.
עכשיו, הגרסה הראשונה כמובן הייתה באזור שנות ה-20, שזה היה כאילו למחוץ את הציצי. ובשנות ה-30 אנחנו מגיעים לחזיות היותר מתוחכמות. וזה מגיע בעצם, נשים מתחילות לתפור לעצמן חזיות בבית.
אוקיי.
כי... מי תופר?
כן, מי
אז מתחילות זה. להמציא כל מיני פתרונות, אין בן אדם שאפשר להגיד הוא הממציא של החזייה.
אוקיי.
היו מלא אנשים שהגישו פטנטים, חלק מהפטנטים אושרו, חלק מהפטנטים לא. בגדול התחילו לצוץ מלא אנשים שעושים חזיות. אז קשה לך להגיד מישהו אחד שעשה את זה. לקראת מלחמת העולם השנייה, בארצות הברית הצבא סיפק חזיות לנשים, כי נשים התחילו להשתתף במאמץ המלחמתי.
כן.
והצבא סיפק להם אלתור של חזייה כחלק מהמדים, כדי שיהיה להם נוח.
כן, כי לא נוח, free willy.
נכון, את לא יכולה ללכת ככה, את צריכה לעבוד במפעל, את צריכה לעשות דברים, את צריכה כאילו... כן. ואז אנחנו מגיעים בשנות ה-50 בכל הכוכבות ההוליוודיות, שהלכו בצורה הספציפית, אז כולם רצו ללכת בצורה שבה... הלכו כוכבות הוליוודיות. אז אם מרלין מונרו הלכה עם בולט ברו, שזה החזיית קונוס,
כן,
התחיל נכון. כאילו, כולם הלכו עם זה.
סטטוס.
כן. אם היו כוכבות שהלכו עם גרדלס, שעשו לך את הצורה של ה... לכל יהיה תמונות, שעשו את הצורה של הסמלות דיור המפורסמות, שרואים כן. בכל הסרטים של שנות ה-40, הסמלות הפאפיות יותר, כן. וזה, כולם רצו ללכת בשמלות האלה, וכמובן, כל הפרסום של הדבר הזה נהיה, אם את רוצה להיות אשת אלית, את הולכת ככה. אם את רוצה להיות עקרת בית, את תלכי ככה.
כן.
אז נשים התחילו להשתמש בדבר הזה, ולקנות כאילו את כל החזיות. חזיות נוער התחילו להופיע רק בשנות ה-50, כשבעצם הבינו שהחזה גדל. אפרנטלי לפני זה, החזה לא גדל. את נולדת?
וזהו, את מוכנה ללכת, כן.
אז התחילו לעשות חזיות לבנות נוער, חזיות לגיל מעבר, כי לפני זה בנות נוער לא הלכו עם חזיות. כן. רק כאילו לקראת כזה גיל 18,
שכבר יש לך מה להציע.
שכבר יש לך מה להציע, את קונה והולכת עם חזייה.
כן.
ואז התחילו בשנות ה-50 באמת...
להבין שיש פה צורך.
להבין שיש פה צורך, כאילו גם למתבגרות,
כן.
ללכת עם חזיות. שנות ה-60, יש לך את החזיות הנקה הראשונות. כן, לא היה חזיות הנקה לפני זה, כי אפרנטלי פשוט...
כן, לא, אני לא...
מה את עושה?
לא, אני לא מופתעת מצד אחד, מצד שני, אוקיי, שנות ה-60 דווקא הסתכלתי בגדה של, אוקיי, זה היה לפני יחסית הרבה זמן, כל הכבוד להם.
כן, חזיות הנקה הראשונות בשנות ה-60. ובשנות ה-60 גם יש לנו את השריפת חזיות המפורסמת, שאף אחת לא שרפה חזיות, זה היה יקר, וזה יכל לתת, כאילו, הרבה הסתכלו על זה שזה יכול לתת מסר, שמסתכלים עליהן בתור, גם ככה הסתכלו על נשים בתור משהו מיני, כן. אז בוא נשרוף חזיות ונראה עוד יותר מיני.
כן.
אף אחד לא שרפה חזיות, זה רק
תשרפי היה... תשרפי כובע.
זה רק היה ביטוי. כמובן שהיו קיצוניות ששרפו חזיות, כן, אבל זה לא היה כזה מיינסטרים, כמו שאוהבים להראות לנו, שבשנות ה-60 כולם הלכו ושרפו את החזיות שלהם.
כן, לא.
לא, לא, לא. בשנת 64, החזייה מקבלת את הצורה שאנחנו מכירים, על ידי ממציא קנדי,
אוקיי.
שאת השם שלו אני הולכת לרצוח, כי הוא
שם
צרפתי, פיירר משהו, לואי, לואי פיירר.
אוקיי.
פיירר, פואריר.
למה? אל תקשיב לעצמך, את לא צריכה את זה.
אז בקיצור, לואי.
כן.
ממציא את החזייה המודרנית שאנחנו מכירים, שהייתה גם חזיית הפושאפ. הראשונה.
מאוד נוח.
שזה ממש כאילו כמו שאנחנו מכירים אותה, עם הקפסה העגולים,
כן.
הברזלים, היא הייתה מורכבת מ-54 אלמנטים.
54 אלמנטים?
כן, 54 חתיכות בד ואלמנטים ששילבו ביחד ותפרו,
לכדי
חזייה אחת,
וואו,
שנתנה עבודה. בעצם את הצורה העגולה, שכולנו מכירים ואוהבים ולובשים, כן. עד עכשיו.
כן. אני לא יכולה להסכים עם האוהבים,
כן.
זה לא נוח.
בשנה הראשונה, הוונדר ברא, ככה קראו לזה, מכרה ב-120 מיליון דולר.
120 מיליון דולר?
בשנה הראשונה, כי כולם רצו את החזייה הזאת. כי לפני זה לא היה לך כאילו קריות, כאילו פדינג בחזיות, בדים.
את צריכה שיהיה לך חזה שלך נוח.
לא היה עצמות. זה היה פשוט כאילו בד
שנשים
לבשו. בהבדל מעכשיו שאנחנו רואים, שדווקא הנשים חוזרות לחזיות בד.
נכון. אני כבר לא משתמשת בחזיות עם הברזלים, כי זה פשוט לא נוח. זה כואב וזה לא נוח.
אני לא משתמשת בהם בכלל עכשיו, אבל לנו יש את הפריבילגיה.
נכון.
לך אין ציצי, אז את יכולה ללכת בלי חזיות בכלל. ואני כאילו מידה עשי, אז זה בסדר.
אני מצליחה להסתדר.
אז אני יכולה להסתדר עם החזיות האלה, אבל נשים שהן במידת חזה גדולה עדיין משתמשות בברזלים.
טוב, כי את לא יכולה, צריכה את התמיכה הזאת.
כן.
כי לא, אין מה לעשות. אני, אם אני הולכת הרבה זה עם המשולשים, שזה גם פשוט פיסת בד, שזה משולש.
אז כאילו... המרקטינג של החזיות האלה היה גאוני. כי בלי קשר לזה שהצורה נהייתה מאוד פופולרית, המרקטינג היה שזה מאוד רומנטי וסקסי. אז אם את רוצה לראות רומנטית וסקסית, ושגברים ירצו אותך, את תקחי את הוונדרבו. כן. אחד העיצובים שהיו מאוד קשים בחזייה ויצאו בעצם פרדוקס, שמצד אחד את רוצה שזה יחזיק לך את הציצי.
נכון.
מצד שני את רוצה שהיא תהיה כמה שעוד יותר קטנה ולא יראו אותה.
נכון.
ולא תבלוט בך.
כמעט שיקצה.
בדיוק. שלא יראו את זה מתחת לבגדים, שנהיו גם ככה יותר מינימליים. כי הרי המחוך יכל להיות גדול והכל, אבל אפשר גם שמלות גדולות.
כן.
עכשיו התחילו ללבוש גופיות, טישרטים, אז את לא רוצה שכל היתורים האלה יבלטו לך מתחת לטישרט, זה צריך
נכון.
שיהיה חלק. אז בעצם התחילו לצוץ כל החזיות שהן חזיות על החזיות מרפסת,
כן.
שהן כזה, או חזיות שהן נותנות אופציה למחשוף יותר עמוק,
כן.
חזיות שהן פחות חזקות בגב, אלא רק לצורה אחת בגב. התחילו לחפש מלא מלא פתרונות, וכל פעם כשצץ איזה פתרון חדש כזה, היו משפקים לו את החיים, כן, בקטע היסטרי,
כן.
ושאנשים יקנו את זה, כי כאילו... כן. ובנוסף לזה, עם השנים, בגלל שהתזונה שלנו השתפרה.
כן.
ועם האוביסיטי גדל.
כן.
והמשקל שלנו גדל.
כן.
ובגלל שהאוכל שלנו מתחיל להתמלא בהורמונים, אז גם הציצי שלנו גדל.
כן. לא סיפרו לי איפה האוכל ההורמונלי הזה. למה לי לא נתנו כזה? מה לעשות?
כזה. אז אם נגיד את מסתכלת, במהלך 10 שנים, משנת 2001 נגיד עד 2010, הממוצע של החזה, אם מסתכלים בארצות הברית, בשנת 2001, הוא היה 34 בי.
אוקיי.
2010, זה כבר הפך ל-36
סי. וואו.
2015, 2015, קנייה של חזה, כאילו של מידות חזייה, גדל ב-27% ממדדי ומעלה. וזה לא כאלה שעברו ניתוח, חזה טבעי. אז כלומר, בחמש שנים מממוצע של 36 פלוסי, הקניות של חזיות גדולות גדל ב-30% כמעט.
לא, כי באופן כללי אנחנו אוכלים עכשיו הרבה יותר טוב, ואנחנו חיים בפריבילגיות של עולם ראשון, רובנו.
וציצי זה רקמת שומן.
אני יכולה להגיד כאילו, זה קצת על אחותי נגיד, שאחותי הייתה מאוד מאוד רזה, רובה עד סביבות גיל 27-8, אחותי הייתה ממש ממש רזה, היא הייתה איזה 50 קילו בערך, והיא 1.72 מטר כמוני, ואחרי זה היא התחילה כאילו להשמין כל מיני סיבות, אבל היא עלתה מאוד במשקל, וכאילו מזה שהייתה לה מידת חזייה מאוד מאוד קטנה, היא היום כאילו עם די, ויותר, כי... כן. כמה שאת משמינה, גברת, זה בא. לא שאני השמנתי בקורונה, ואני לא יכולה להגיד שהרגשתי הבדל משמעותי, יותר בתחת, אבל בסדר. כל אחד ואיך שהגוף שלו רוצה לאגור את השומן.
לא, יש המון בעיות עם חזיות. נגיד, אני, כשהייתי הולכת עם חזיות עם ברזלים, היה לי ממש קשה למצוא חזיות, כי אני בחלק מהמידות C, ובחלק מהמידות D, אבל אני סופר רזה.
כן.
ואין.
כן.
כאילו, אני לא מוצא דברים בהיקף שלי.
כן.
אז או שאני עושה דברים ממש קטנים, או שזה, ובאיזשהו שלב פשוט פרשתי ואמרתי אותם, אני לובשת כאילו רק טופים, מה שאנחנו קוראים לזה, וימות העולם.
לא, אבל זה עניין של...
בחזיות ספורט, אני מוצאת עצמי אוספת את הציצי שלי בכל מיני פינות.
זהו, אבל זה עניין מאוד מעניין, כי כאילו כל התפיסה החברתית סביב חזה וכל הדברים האלה, זה נהיה, זה כאילו...
כולם אוהבים ציצי.
כן. אבל זה נהיה כאילו מאוד מאוד, כל ההתעסקות בזה, כל כך קריטית. אני זוכרת שבתור ילדה, היום כבר לא באמת אכפת לי וגם זה, אבל בתור ילדה, ממש הפריע לי גם שהתחלתי לשים חזיות בגיל, הוא לא מאוד מאוחר, אבל בוא נגיד שהייתי שמה חזייה ולא הייתי ממלאת אותו יותר מדי. וגם כאילו הייתה לי תקופה ארוכה שהייתי הולכת רק בפושאפ. רק בפושאפ. כאילו... כי זה כזה סמל, ולא יודעת, וכולם מסתכלים על זה, וכזה התישה הזאת צריכה
שיהיה לך. וכולם מסתכלים לה, כאילו, ואת מרגישה יותר ביטחון, כנראה.
לא, אז כאילו הייתי הולכת עם מלא פושאפ, אבל באיזשהו שלב, בעיקר בשנים האחרונות, קודם כל זה לא נוח. הגעתי למסקנה שזה מאוד לא נוח.
וחם, בארץ חם.
חם, מאוד חם.
את מזיעה בכל מקום, כאילו בארץ את לא יכולה.
כן.
אבל מצד שני, נגיד, אם יש לו חזה גדול,
את לא יכולה בלי. יחסית
גדול, את לא יכולה בלי. עכשיו, נגיד, אם אני הולכת בלי חזייה, יש לי חולצות שאפשר ללכת בלי חזייה, בקיץ, בגלל שהוא גדול, הוא עדיין קצת כאילו נופל.
כן.
אז אני מזיעה מתחת, אז אני חייבת לשים איזה משהו ש...
יספוג את זה.
יספוג את זה, סורי, זה נוראי כאילו.
אבל אין מה לעשות. לא, אז אני אומרת, אני כאילו לפני שנתיים בערך, הייתי במינכן, ובמקרה הלכתי, קניתי שם על בשת התחתונה, ואז יצא שראיתי את החזיות משולשים האלה שאף פעם לא היו לי, אבל אמרתי, טוב, אני אנסה.
זה הכי נוח בעולם.
כן, אבל אני כאילו הסתכלתי על זה אז מנקודת מבט של מצד אחד, בטוח זה יותר נוח, מצד שני, כאילו אין פה ריפוד, אין לך פה שום דבר, והשאלה היא כמה, בתור בחורה עם חזה קטן, כמה כאילו את בטוחה בעצמך ללכת עם דבר כזה, אבל קניתי אותה, אמרתי אני אנסה, כי זה גם לא היה יקר, קניתי רק אחת כזו, וזו הפכה להיות החזייה אהובה עליי, באמת, כאילו פעם הבאה שלחתי לקנות חזיות, קניתי רק כאלה, ואני מאז לא שמה, יש לי כאילו את כל הפושאפים שהיו לי זרקתי כבר, כאילו אין לי שום דבר כזה, כי זה לא נוח, וזה גם עניין של, את יודעת, זה ביטחון עצמי והכל. נשארו
לי כמה חזיות של ויקטוריה, שקניתי לפני כמה שנים בלונדון, אני מסרבת להיפרד, אני לא רובשת אותם, אבל אני מסרבת להיפרד מהם, פשוט הם כאלה יפות, באמת, הם כאלה יפות והם ויקטוריה.
כן.
אז אני לפעמים שמה אותם בחורף, אבל מצד שני, אם אני שמה נגיד עכשיו חולצה מכופתרת, אני שמה אותה עם החזיות משולשים. כי אם אני אשים את זה עם החזייה הרגילה, כל הכפתורים נפתחים. זה ממש מעצבן. בעוד של עולם ראשון.
צרות של נשים, כן. כן, אז כל ההתעסקות הזאת, יודעת מה עוד מצחיק אותי? כן.
אני אשכיל.
כל הקטע הזה, כאילו, חזה זה עוד איכשהו, סבבה? הבעיה העיקרית פה, בתפיסה החברתית, זה הפתמות. אוקיי?
אוקיי.
כי אפילו תחשבי על זה ככה. יש סמלות שאת יכולה לבוש בלי חזייה.
נכון.
סבבה? אבל מה את עושה אם את לובשת את הסמלות האלה בלי חזייה?
את שמה מדבקת פתמה.
את שמה מדבקת פתמה.
שלא יהיה לך פתמה שמחה. או כמו שאינרה אוהבת להגיד, קר לי והפתמות שלי מוכיחות את זה.
כזה. אז כאילו איכשהו, הולו, אם רואים לך את הפתמה, אז כזה, הולו, פרוצה, שיקצה, מה את עושה?
או עושים את זה, יודע, בחברים, הם היו בכוונה כאילו מקפיאים, ומכריחים את ג'ניפר אניסטון ללכת בלי חזייה, כדי שיראו לה בפרקים את הפתמות.
לא ידעתי את זה.
כן.
וואו.
והם מקפיאים את המזגן, כדי שכאילו, כדי למשוך קהל, עבד.
תראי, אבל כאילו, אני לא מבינה את התפיסה הזאת. אני באמת לא מבינה מה, כאילו, בגלל, כאילו, מה ספציפית עושה את זה, תרגיע אותי, אני לא יכולה להבין. אני לא יכולה להבין. אני יכולה להבין את ה...
אני לא יודעת, אני לא גבר,
כן,
ואני לא נמשכת לנשים, אז אני לא יודעת להגיד.
אני לא יודעת להגיד לך. באמת שאני לא...
צריך לשאול איזה גבר.
למה דווקא הפתמות? או... שמישהו יענה לי על השאלה הזאת.
לא יודעת.
באמת, יש לי פה שאלה ברומו של עולם.
צריך לבדוק את הפילוסופיה כאילו... מאחורי פתמות.
כן, באמת.
למה זה מפריע לאנשים שזה בולט?
כן.
אבל עכשיו נגיד, נהיינו הרבה יותר בטוחים ללכת בחזיות שהן לא יותר מן המחזיקות, או נגיד, אם את רואה מישהו שהולכת בלי חזייה, כאילו לא כן. מעניין אותך. כן. אבל... פעם נגיד, אם את הולכת בלי חזייה, זה היה כמו ללכת בלי מחוך.
כן.
את נחשבת פרוצה, ולמה?
למה את מסתובבת ככה? כן, אני חושבת שאנחנו פשוט חיים היום בעידן שהוא כל הזמן משתנה, כן, אבל גם דיברנו על זה בפרק של החתונות, על העניין של השינויים שקרו ב-60 שנה האחרונות.
כן.
מבחינת הזכויות של הנשים והכל, והיום נשים הן הרבה יותר כאילו, כאילו הרבה יותר, יש להם קול ממה שהיה פעם.
כן, ואנחנו, פעם היום... לא היה לך.
כן, היום אנחנו כבר לא פרייריות כמו שהיינו.
ועדיין.
וכן, אז אני חושבת שכל התפיסה משתנה, בגלל זה נשים היום מרשות לעצמן הרבה יותר, כי עכשיו לא יצלבו אותך על זה שיצאת מהבית בלי חזייה.
נכון.
לא פשוט כאילו מקסימום, תקבלי מבט או שניים. כן, ברחוב, זה הכל. אבל אף אחד לא יצלוב אותך, יצלוב אותך על זה.
כן.
כן.
או יחליט שאת מחשפה וסוגדת לשטן, ובוא נשרוף אותך על המוקד.
כן, זה בלי קשר, זה בלי קשר תמיד.
אנשים הם תמיד מחשפות.
כן, זה חלק מהיופי שלנו.
בקיצור, זה הפרק של חזיות ומחוכים.
וקצת ציצי.
וקצת ציצי. אני באמת מקווה שעכשיו, כשנשים יסתכלו על פרקים עם מחוכים, או על כל מיני דברים כאלה, הם הבינו שזה לא סוף העולם.
דברים היסטוריים, כן.
וזה לא נורא.
ואף אחד לא ניסה to oppress you.
כן.
ולעשות לך דווקא, להפך, ניסו לעזור לך כי זו
הייתה אופנה. ניסו לעזור לך כי את פשוט סוחבת מלא חציות, כן, כי זה היה הבגדים.
כן.
וזהו.
וגם זרקנו במילה אחת שגם גברים לבשו מחוך. אז...
גברים, באמת, גברים לבשו מחוכים, כי קרס בירה. ושלא יראו את הקרס בירה שלהם.
כן. אז כן, אנחנו היינו אנחנו.
כן, זה היה 5 דקות. השכלה.
חפשו אותנו ספוטיפיי וגוגל פודקאסט ואפל פודקאסט ואוברקאסט.
דרגו אותנו בכל אפליקציות.
כן. כתבו לנו, סמסו לנו.
אל סמסו לנו.
שלחו לנו מייל. כאילו זה 2002.
זהו, תהיו חזקים, אל תחנקו עם החוף.